שלום וברכה. אז אנחנו קיבלנו את המלצת הרב אבי, תמיד אנחנו קוראים את המלצות של הרב אבי דילה. כיוון שאומר שאין אורות התשובה, אז אפשר שנשאר לראות התשובה. אז אולי נטעם כמה סוגיות מתוך דברי הרב לראות התשובה, וחשבתי היום לעסוק אולי מתוך דברי הרב ללכות כמה וכמה עניינים ביחס לשני צדדים שונים בתשובה, שאני חושב שהם מאוד משלימים זה את זה, ביחס לעונג ולשמחה שיש בעניין התשובה, ומצטרף יחד עם העונג והשמחה גם המדרגה הזאת של צער וקושי. וזה שני דברים שהם מפקיעים, כי העונג והשמחה כמובן זה פעולה נפשית אחת מסוג מסוים, והצער זה פעולה נפשית אחרת. אבל לפעולת התשובה יש את שתי התנועות הנפשיות האלה ביחד, ולנסות להבין את המקורות של כל תנועה ותנועה נפשית, ואיך התנועות האלה הן יכולות להתחבר ביחד. אז אנחנו, כולם יש אורות התשובה, נכון? אז אתה יודע איך ככה נתאר באורות התשובה. זה אורות התשובה, זה טוב, זה יהיה סוף כאלה טוב. אז בואו נתחיל בה יותר קי, דרך קי של אורות התשובה. אז משם נתחיל קודם כל בהרגשת העונג והשמחה של התשובה, מתוך זה לראות את הצער ומתוך זה לראות את העניינים מתחברים ביחד. אז הרב אומר ככה, התשובה התשובה היא הרגשה היותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של התשובה, מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של התשובה, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. אפשר לקרוא עכשיו את משל של הרב, את המשל, כדי שנבין את זה עד הסוף. פליטת החומרים המזיקים בגוף, שהגוף מוציא את הפסולת, פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה, שהיא שלמה בתכונתה. עד כאן בגשמיות, זה המשל הגשמיות. וברוחניות, הרכה רוחנית. פעם בשפה של הרב זה היה נקרא, כשהיו עושים הקזת דם וכל מיני דברים, היו קוראים את זה בשפה, היו קוראים את זה הרקה. כשהיו עושים הרב חרלת, כל הפעולות האלה, הרב חרלת היה לו מים בריאות. אז יש לו איזה מכתב כזה, מפורסם, שני קוראים משולה, שהוא כותב, עשו לי הרקה של כל ה... זה היה נקרא, כל דברים שהיו עושים זה היה נקרא הרקה. אז הרב זה עכשיו משתמש בלשון. הרקה רוחנית של כל מעשה רע, וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רעה ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוקי בכלל, שהוא, הריחוק הזה יסוד לכל רע, לכל גסות וטיהור, מוכרחת היא לבוא, הערכה מוכרחת היא לבוא, כשהאורגן בריא מצדו הרוחני והגשמי יחדיו. אז אני לוקח את הרשת של הרב, שהרב אומר, כשאדם, כשיש המציאות הזאת של נשמה בריאה בגוף בריא, היא מוכרחת לבוא לידי פליטת החומרים. כלומר, כמו שיש באדם הגשמי, יש לו מערכת עיכול, וכשאדם מכניס דברים לתוכו, הדברים האלה מאכלים לתוכו, יש בהם אוכל ויש בהם פסולת. ויש בתוך הגוף מנגנון טבעי שמפריד את האוכל מהפסולת, ויש בתוך הגוף מנגנון טבעי שמוציא את הפסולת החוצה. וכשאדם מריץ את הפסולת החוצה בגשמיות, אז זה הרגשה מאוד בריאה. הפסולת יצאה החוצה, באמת הגוף נהיה יותר בריא, האורגן נהיה יותר בריא. אומר, זה מצמח מהדבר הזה, זה מענג, זה מקל על הגוף. אומר הרב, הרגשה הבריאה של האדם הבריא ברוחניות זה שיש לו מנגנון של סינון של כל הדברים שהוא מכניס לתוך הנפש. וכמו שהמנגנון הגופני עובד ולוקח את החלקים שהגוף צריך ופולט את מה שהגוף לא צריך, אותו דבר ברוחניות. צריך, יש, לא צריך. יש מנגנון רוחני, תכף נראה גם קצת ניגע בזה. המנגנון הרוחני הזה זה מנגנון מאוד טבעי, שהוא לוקח את החלקים שצריך לקחת מכל המאורעות שעברו על האדם, ויש ביכולתו ויש בכוחו בצורה טבעית גם לדאוג לפליטת החומרים. פליטת החומרים המקולקלים. כלומר, יש לנו, כמו שיש מעיים בגשמיות, יש מעיים ברוחניות. נתקענו בזה כשרה נאורות בהרחבה, בישראל בתחייתו, כי הרי ימינות היא מחקה את כל המצוות המעשיות. והגמרא אומרת, הגמרא בהרקעת עבודה זרה, דורשת על ימינות עבודה זרה, שם זה ימינות, עבודה זרה וטרניתי. אז זה נקרא ותרני, כי זה לא משנה מה שאתה עושה, אתה עושה טוב, אתה עושה רע, אתה עושה ככה, עושה ככה, זה לא משנה. הגמרא אומרת, האומר, קדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מעד, יוותרו מאוי. למה דווקא יוותרו מאוי? מה רוצים מהמעיים? המעיים הם מפרידים את הפסולת מהאוכל. האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, הכוונה היא, זה לא משנה מה שאתה מכניס לתוכך, אתה מכניס אוכל, מכניס פסולת, זה לא משנה, זה לא משנה, תכניס כל מה שאתה רוצה, כי אין לזה שום משמעות. האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב, וכשיוותרו מאב, האם הגוף יכול להתקיים בלי הפרדת פסולת מאוכל? הגוף לא יכול להתקיים בלי הפרדת פסולת מאוכל. גם הנשמה לא יכולה להתקיים בלי הפרדת פסולת מאוכל. הפסולת מאוכל זה צד הכרחי בסדר חיי האדם, גם בגשמיות, גם ברוחניות, שמפרידים את הפסולת מהאוכל. אומר הרב, זה טבע, או הגעת בדיוק בזמן, תגיד לנו את ההערות. להפריד את הפסולת מהאוכל בנפש האדם, זה מנגנון טבעי שמפריד את הפסולת מתוך האוכל, ואומר הרב, ויש בזה גם הרגשת עונג, יש בזה גם הרגשת שמחה. כמו שאדם בגשמיות, לא כולם מכירים, בגלל, לא כולם מכירים את כבודו. לאט לאט. כמו שבגשמיות, אז המנגנון של הפרדת הפסולת מהאוכל זה מנגנון מאוד חיומי, והוא מאוד מקל על האדם. כשאדם מוציא את הפסולת ממנו זה מאוד מקל. ככה גם הצד הזה של הרגשת, הספרת הפסולת מתוך האדם, זה הרגשה של עונג. וכל דבר, וכל מסע מיותר על האדם, שהאדם משחרר מתוכו, אז הוא זוקף את הגב, ויותר נעים לו ללכת עם גב זקוף, ויותר נעים לו ללכת עם בטן שהוציא את כל הפסולת. כל מקום שהפסולת יוצאת זה תנועה מאוד בריאה של הנפש. והתנועה הזאת, אומר הרב, היא מציבה עומק לאדם. וזה הסדר הזה הטבעי, אחד מהנקודות, תכף אולי ניגע בעוד כמה. זה הסדר הטבעי הזה, שהתשובה היא פעולה טבעית, שיש בצד כזה של עונג ושמחה. עונג ושמחה. ניקח עוד נקודה של עונג ושמחה, פחות מתעכל, ורק כבר כאילו נפעם אותה קצת, כי אומר הרב, נגד בבית, קצת עכשיו נקרא קצת ללמקות מתוך התחילת הפרק הזה, נגד כל חלק של קיום שמסתלק ממשמעת האדם על ידי הסכנתו הפנימית שלא רואה תשובה, מתגלים עולמות מלאים ובהירותם העליונה בקרב נשמתו, כל העברת חץ דומה להסרת דבר החוצץ מעל העין הרואה, ואופק ראייה שלם מתגלה, אור מרחבי שמיים וארץ וכל אשר בהם. אז יש לנו פה, גם בסעיף הזה יש לנו משל, וגם המשל הזה זה משל נפלא מאוד מיוחד שמבאר גם את עונג התשובה. למה? כי סדר התשובה, אומר הרב, וכמו שתיקח את העין שלך, ותשים על העין שלך איזה מין כיסוי, שלא מכסה את כל העין, אלא רק מכסה חצי עין. סנטימטר אחד שמכסה חצי עין. כשאתה מוריד מתוך הכיסוי הזה של הסנטימטר, הורדת 2 מילימטר. זה לא נכון להגיד שהעין רואה 2 מילימטר יותר. העין רואה עוד עכשיו סדר חדש של אופקים חדשים, מתגלה לעין עוד מרחבים חדשים. כנגד כל מילימטר שאתה מסיר מהכיסוי של העין, אומר הרב, מתגלה לך מדרגה של אופקים חדשים. ניקוי הפסולת ממדרגת חיי האדם של הפרק הקודם, זה לא רק ניקוי פסולת שאתה אומר, טוב, השתחררתי מתוך הפסולת הרוחנית שלי, הייתה לי הרקה רוחנית, הורקתי את הפסולת הרוחנית שלי, ברוך שפטרנו ממדרגת הפסולת הרוחנית. זה לא רק ככה, אלא יש בזה גם הרגשת עונג ושמחה מאוד מיוחדת, כי זה פותח לאדם אופק חדש, מדרגת חיים חדשה. אם האדם עכשיו היה לו פסולת רוחנית הנקראת כעס, והוא הסיר מתוכו את מדרגת הכעס, אז זה לא רק שאתה אומר, טוב, הוא הרוויח את זה שהוא לא כועס. זה לא נכון שרק הוא הרוויח את זה שלא כועס. כשהוא הסיר מתוכו את מדרגת הכעס, זה עכשיו סדר חיים חדש נמצא בתוך חיי האדם הזה. הוא יכול ליצור, הוא יכול עכשיו ליצור קשרים, הוא יכול לבנות עולמות שלמים כשהוא לא היה יכול לבנות כשהכעס היה נמצא בתוכו. כי הכעס היה מעקב מאוד גדול. אז אתה אומר, זה יכול להיות שאדם הסיר רק טיפה מחסום מעל העין, פלט לאוץ. מתגלה לו עכשיו סדר חדש, עולם חדש. אז זה לא, רק אני אומר, ביחס לסעיף א', זה לא רק הרכה שאדם הריק את מה שהיה מיותר, אלא גם סדר כזה שאתה אומר, הרכה הזאת היא פועלת פעולה גדולה, מקילה על כל, מרוממת את כל מדרגת חיי האדם. הלאה, בואו נחתור, בסדר, פה אנחנו חוצים ככה יותר מהר בפרק הזה. העולם, בגימל, בסדר? העולם. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. אין העולם דבר עומד על מצב אחד, כי אם הולך ומתפתח, וההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה החומרית והרוחנית, והיא תביא את אור חיי התשובה עימה. היינו צריכים ללמוד פה את כל חטיבת התעלות העולם ואורות הקודש ב', אבל לא נלמד אותה. אבל מה אנחנו רוצים כן לקחת מפה? אין העולם עומד על מצב אחד, כי אם הולך ומתפתח, וההתפתחות האמיתית מוכרחת להביא לו את הבריאות הגמורה הרוחנית וגשמיות. זאת אומרת, בסדר מאוד בריא וטבעי שאדם נמצא במהלך של תנועה. התנועה של האדם, התנועה של האדם היא דבר שהוא מתאים אל טבע הגוף ומתאים אל טבע הנפש. מתאים אל טבע הגוף ומתאים אל טבע הנפש. כלומר, אנחנו, סערנו, רוב הכושר שלנו זה להעביר את הגמרא מפה לפה. אבל זה גם טוב לעשות תנועה, זה גם מאוד בריא. לא יודע, מרגבילי, ממשיך בזה שלא? ממשיך, לא כל כך. מה זה? זה הפסקה, זה שישיר שיעורי בית. לעשות תנועה, זה טוב הדבר הזה, שהאדם, התנועה, זה היה צריך להריך בזה, אני גם, אני רק, באמת, אני אומר קושיה מצחיקה, אבל רק יש לי יותר נכון. אדם, אתה אומר, אחד עושה כושר. נכון? היית אומר, טוב, אחד עושה כושר, הוא רץ 5 קילומטר, גמר את כל הכוח שלו. נגמר לו הכוח, תראה, הוא הוציא את כל הכוח. אבל זה פלא, שדווקא מי שעושה כושר, יש לו יותר כוח. נכון? אחד עושה כושר, הוא לא גמר, זה לא נגמר לו הכוח. אחד עושה כושר, יש לו עוד הרבה 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 כוח. למה? כי התנועה זה המצב הטבעי של הגוף. והתנועה שהיא נמצאת במצב טבעי של הגוף, היא מחזקת את הגוף, היא לא מחלישה אותו. זה לא בטריה שאתה אומר, נגמרה הבטריה כי הוצאנו את הכוחות, אז נגמר לו הכוח. זה הפוך, בטריה זה סך מסוים של אנרגיה, השתמש לך, זה נגמר. בנפש זה לא ככה, יש לך כוח מסוים. זה טבע הנפש ללכת ממדרגה למדרגה. אז כמה שזה הטבע שלה, כשהנפש מתנועת, היא לא נחלשת. הנפש מתנועת, היא מתחזקת. ככה זה בגשמיות, ככה זה גם ברוחניות. או עצמי, אז אני אגיד אפילו עוד יותר מזה. ככה זה גם בגשמיות, ככה זה גם בטבע הנפשיות, בקומה הטבעית שלה, וככה זה גם בטבע הרוחני. מה אני מתכוון לומר בטבע הנפשי? כתוב הפסוק, נכון? אוהב כסף, לא יזבע כסף. אחד שאוהב כסף, די, כבר מה אתה רוצה? גם אם תנסה לבזבז את כל החיים שלך, אתה לא תצליח, אבל יש לך כל כך הרבה. למה אתה עוד רוצה כל כך הרבה? אוהב כסף, לא יזבע כסף. אומר הרב, זו תנועה נפשית כזאת, שהיא כל הזמן רוצה ללכת ממדרגה למדרגה, ולא רק שהיא לא נחה, אלא היא כל הזמן רוצה ללכת ממדרגה למדרגה עוד יותר גדולה. ממדרגה למדרגה עוד יותר גדולה. ממדרגה למדרגה עוד יותר גדולה. כל הזמן הוא רוצה ללכת ממדרגה למדרגה עוד, עוד, עוד יותר עליונה, עוד יותר עליונה. כל הזמן הוא רוצה עוד להכפיל את כל מה שיש לו. אומר הרב בעניה, ותדע לך, קדוש ברוך הוא יצר את התכונה הזאת, לא בשביל שהיא תופיע ביחס לקומות הטבעיות של ממון וכו'. התכונה הזאת נבראת בנפש בשביל העולמות המוכנים. לא בשביל העולמות הנפשיים הטבעיים, אלא בשביל עולם הרוח. לכן אומר הרב, יש דבר פעל הגמרא פילית, שהגמרא אומרת בברכות, בשביל כסף וזהב שהרבית להם עד שאמרו די, ודי זהב, הגמרא דורשת, בשביל כסף וזהב שהרבית להם עד שאמרו די, בגלל זה הם עשו את העגל. מה הפשט אומר הרב שם בנהלת ברכות? אומר הרב, יש לאדם תשוקה כל הזמן להתעלות, להתעלות, להתעלות. עם ישראל קיבל בביזת מצרים, בביזת הים, קיבל ממון, שכבר נגמרה לו התשוקה והחשק להתעלות. כבר היה לו כל כך הרבה לכל אחד, מלא חמורים, נושאים זהב. אין לו משמע, הוא לא צריך יותר כלום, נגמרה לו התשוקה. אומר הרב, תדע לך, נגמרה לו התשוקה הנפשית הטבעית בפסח? גם נגמרה לו התשוקה של התעלות בעבודת השם ברוחניות. וגם פגם בתחושה, זה בלי זהב. בשביל שירבית עליהם כסף וזהב עד שאמרו די במדרגה הנפשית, גם בקומה הרוחנית הם איבדו את תשוקת ההתעלות ואחר כך עבדו את מדרגת העבודה זרה. אז זה קיים, אני אומר, תשוקת ההתעלות היא קיימת בגוף, תשוקת התנועה וכו'. תשוקת ההתעלות קיימת בנפש הטבעית, תשוקת ההתעלות בעיקר כשאנחנו נמצאים לראות התשובה, היא קיימת במדרגת הנפש הרוחנית, והיא עונג. כי אדם שרץ, והוא שמח בזה, אלה שרצים יוכלו להעיד לנו. גם אני לפעמים. אבל זה שמח הדבר הזה, אחד הוא שמח והוא רץ 5 קילומטר, זה טוב לו, יש לו הרגשה טובה. אחד הוא נמצא בסדר כזה של התעלות, אם אתה לא רץ זה לא טוב, תתחיל את זה. לעשות, זה הרגשה בריאה, התנועה היא הרגשה בריאה. אז אחד שיש לו תנועה נפשית ומוכנית, והדבר הכי בריא והכי משמח. נכון? אז לקחנו מפה שלושה, סדר כזה של שלושה עניינים. א', המציאות הזאת של סעיף א', פליטת החומרים המזיקים. מדרגה ראשונה. ב', סעיף ב', נגלה לפניו אופק חדש. על ידי הסרת הקלקולים, הוא נמצא במציאות כזאת שיש לו אופק חדש. ג', הסדר הזה של תשוקת ההתעלות, שהיא שייכת אל המצב הבריא של הנפש, שהיא כל הזמן באמת בטבעה, היא שייכת אל התנועה. שייכת אל סדר כזה של תנועה, שולפת ממדרגה למדרגה. מה שכתוב בג' חוזר אחר כך בדלת ראי, בוא נקרא אותו בקצרה, רק נוסיף איזה קצת נקודות. זה כי אני חושב שדלת ראי זה ממש אותו עניין. רוח התשובה מרחף בעולם, והוא נותן לו את עיקר צביונו, דחיפת התפתחותו. הוא בריח בסמיו ומעדן אותו ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. אז אנחנו לא עכשיו עם הריח בסמים וגן עדן, אבל מה שאני רק רוצה לקרוא מתוך הדבר הזה, ומה שאתם רואים, רוח התשובה מרחף בעולם. ודע לך, זה לא רק אתה פועל, אלא גם אתה נפעל. זה גם לא רק שזה הטבע שלך, זה הטבע של המציאות. ולכן יש בתוך המציאות סדר כזה של רוח תשובה שדוחף בעולם. כלומר, דרשו השם וימצאו קראו ביותו קרוב, הקדוש ברוך הוא פועל, לא רק אתה פועל, אלא באמת ככה ההוויה כולה מיוסדת. ואם אתה לא חי ככה בצד הטבע שלך ואתה לא מקשיב לטבע של המציאות, אז אומר הרב בסעיף A, תראו מה כתוב בסעיף A, ההקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתאמך בה וחבלי החטא שנעשו למנהג, בין במעשים בין בדעות. אני רגע רוצה לשים נקודה, כי אני רוצה רגע לחדד שלי דבר בפרק ובפסקה הזאת שנראה לי מאוד מאוד חשוב. העקשנות לענות תמיד בדעה אחת, על איזה דעה מדובר? האם מדובר על דעה טובה או על דעה פסולה? מה זה? אני חושב מדובר על דעה טובה. נדמה לי שזה עיקר הנקודה של הפרק. מדובר על דעה טובה, זה עיקר החידוש של הרב. אדם נמצא בדעה טובה, הוא התקדם, התחדש לו איזה משהו טוב, איזה דעה טובה שהוא קנה אותה. כי אם אתה אומר, אם אני מפחידת, אם אומרים דעה רעה, אני חסוסים פה את כל הנקודה של הפרק. הקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, הקנה דעה טובה שקניתי אותה. אז אני עכשיו למדתי פשט טוב ב-18. למדתי פשט טוב בשמה ישראל, פשט נכון התחדש לי. מה זה? בחבלי החטאת שנעשו למנהג, הכוונה, אני חושב, זה נקודת החיסרון. חטאת לא מלשון חטא, עבירה, אלא חטאת מלשון חיסרון. אני הייתי ובני ובני שלמה חטאים. וכל זמן שאדם מתעקש לעמוד במקום שהוא נמצא בו, ולא מקשיב לדחיפה הפנימית שלו, ולא מקשיב לדחיפה הפנימית של ההוויה, זה כעבות העגלה חטא. כל פעם שהוא יותר מתעקש, ומתנגד לתנועה הנפשית הטבעית, והוא מושך אנדרקס ורוצה לעמוד במקום אחד, זה סדר כזה של חבלי החטא שנעשו למיניה כעבות העגלה חטא. כי זה הנקודה של הפרק פה, זה ממש הנקודה. אז ההקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתאמך בה, בחבלי החטא, הוא תומת עם מצמח הכוונה היא כמו, תמו חשובה למה לא תך הכוונה, הוא קבע שם את מקומו, ולהתאמך בו בחבלי החטא שעשו למיניה, בין במעשים, בין בדעות. אז גם סדר של התעלות מעשי הוא סדר טבעי, וגם סדר של התעלות הדעות זה גם סדר טבעי. אבל מי שיש לו את ההקשנות הזאת, להיות תמיד באותו מצב, מחלה הבא מתוך שיפוע בעבדות קשה. אז זה סימן שאתה עבד. כי עבד אין לו את החזון ואין לו את המעוף, ואין לו מטרות שיש לאדון. העבד מה שאומרים לו הוא עושה, זה לא מעניין אותו להתקדם. האדון תמיד יש לו שאיפה, ליצור עוד משהו, לבנות עוד משהו, להתקדם עוד משהו. זה עבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להעיר בעוד כמחילה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוקי שאין עמו שום עבדות, והוא כל הזמן הולך מחיל אל חיל. דיברתי פה פעם לכמה אנשים, לא יודעת שאת שמות. זה היה מביא אחד. איש טוב, חבר כנסת, שני שהיה חבר כנסת, נקדשנו לפני כמה דקות, אז הוא אומר לי, אני התלמדתי בישיבה תיכונית, הוא היה בן 30, למדתי בישיבה תיכונית, אחרי ישיבה תיכונית הלכתי לצבא, וכל הרבים שלי הזהירו אותי שאני לא אלך לצבא כי אני אתקלקל. ולא, הם לא צריכו. אז דיברנו. אז אמרתי לו, ומה אתה אומר על זה? הוא אומר לי, לא, כמו שיצאתי בגיל 18, עכשיו אני בגיל 30. אז אני אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, כי זה נורא והיום. אתה בגיל 18, ואתה אותו דבר בגיל 30. כל החיים התקדמת, עשית את זה בינתיים, ועשית את זה, ועשית את זה, ועשית כל כך הרבה דברים טובים, ורק כמו שיצאת מהישיבה התכונית שהיית בא, אותו דבר אתה נשאר בגיל 30. זה נורא והיום. זה מאוד נורא והיום. זה אפשרות לעמוד תמיד בדעה, אז לא התקדמת שום דבר. זה מאוד חמור הדבר הזה. מאוד מאוד חמור. וצריך מאוד מאוד... טוב, הרבה מסגרות צריך כל אחד ליצור לעצמו, וגם החברה צריכה ליצור של תהליך התקדמות, שהוא כל הזמן הולך ומתקדם. אבל אנחנו רק משלימים פה את ג' ד' ה', שהרב אומר, ומי שלא מתנועע, העקשנות תעמיד לעמוד בדעה אחת, תדע לך, זו מחלה מאוד קשה. זה בא מתוך ניוון שרירים, וזה יוצר ניוון שרירים רוחני, וזה נגד הטבע של המציאות. נגד הטבע של המציאות. טוב, עד כאן שלוש מדרגות, כן.
אין אפשרות לדרכות, אבל משהו אחד בתרגיע הרוחנית, מה שהרב אומר, אני מביא
דעת. זה אדם
אומר, אני לא
רוצה לקרוא לדרכות. מבסוד
משהו שמוכר
כלכלי,
לא רוצה
לקרוא.
ואת כל התשובות שלי אני
אנסה
לעשות
דווקא
בחודש.
כן, זה אומר הרב, זה לא לך, באמת בשביל זה התשובה הזאת נוצרה. היא בשביל הקודש. אבל זה תהליך כזה של בריאות, שכשאדם הוא נמצא לפחות במי ילדותו, אתה חייב לתת לו לשחק כדורגל, שיחבוש הרבה שערים, וגם כדורסל, וגם כזה, ומתוך זה שהוא בונה את עצמו בצורה, בנפש טבעית כזאת, שהוא רוצה לשחק, והוא רוצה איזה, ויש לו תנועה גם בגוף וגם בנפש הטבעית, מתוך זה זה גם שייך לקומת הרוח. אבל אני מסתכל את המצרים רק נולד, שלא הייתה לו את התשוקה הטבעית הזאת של ודי זהב, בגלל ש... ומרוב שפע ונחתן, אז גם זה פגם בתשוקה הנשמתית שלו. במצב שכבר אדם גדל בצורה טבעית, אז זה כבר ברור שזה חלק מתוך אולי סדר ההתעלות של מישהו אם זה מתאים לו, כל אחד לפי דרג הדילי. הוא לוקח את כל הכוחות, מה שהרב מסביר, אדם קיימות ואוהל. כנראה זה אדם חי שבנה את כל הכוחות הטבעיים שלו בסדר כזה של התעלות והתפתחות וכו', והוא ממיץ את כל הכוחות, כלומר הכוונה היא לוקח את כל הכוחות למדרגתם הרוחנית. ואז באמת זה שייך לסדר כזה. מה הראיה לזה? רק שנייה, סליחה, אני לא יודע מי שאותה שאלה, רק שנייה, הראיה לזה, זה הקומוניזם. כי הקומוניזם לקח, יצר את כולם שווים. ויצר את כולם שווים. הוא חסם לאדם את שוקת ההתגלות. עכשיו כולם פה קצת צעירים, עד אף אחד אין לו שערות לבנות, רק לנו, אבל כשרוסיה נפלה בתש"ן ובית, אז כולם היו בטוחים שברוסיה זה גן עדן עלי אדמות. אף אחד לא ידע מה קורה שם, בנגלה. והראו לך שמה, מדי פעם שחררו איזה משהו, כולם היו דאגו להיות יהודי רוסיה. נכון בתור ילד, שחררו איזה דברים יש ברוסיה, אתה נוסע קילומטרים מפעל תלדה כזה, אתה נוסע, כאילו, אתה מוסדת על כל האושר שיש ברוסיה, אתה נוסע, וזה לא נגמר, איזה מפעלים מדהימים יש. לאט לאט, תש"ן זה כבר קרש, אבל לאט לאט כבר לפני זה, פתאום התחיל להתברר שאין שם לא חיטה ולא אוכל ולא התפתחות ולא מדע. ואת כל מה שהיה להם הם גנבו מהמערב, ואת כל מה שזה, ופתאום הייתה שם דבר שזה קרה, אז פתאום התברר, אין שם כלום, שהכל היה, ואתה רואה שלא מגלים תשוקה כזאת של אדם להתגדל, בוא נעזור, כולם אותו דבר, כולם זה, ואתה לא נותן לאדם לפרוץ, אז זה לא מפתח את הנפש, ואז הכל יקרוס, המדע לא יתפתח, שום דבר לא יתפתח, ולא יתפתח שם כלום. כלום. ולאט לאט יתברר, זה מה שאני עושה כאלה, הם כל הזמן הרוסים כדי לפתח, הם שלחו אנשים לגמות במערב בניינים, זה פשוט, זה היה, לא היה פעם נפייה זמן משוכללים כמו של זה. אבל היו עניינים במערב, במערב בארץ ישראל, היו עניינים שבכל לבנה יצאנו מכשיר ההזנה. בתוך כל לבנה, כדי לשמוע מה אומרים במקומות המדע שלנו, ולגנוב את זה אליהם. אבל לא היה התפתחות, בשום דבר לא היה התפתחות. נכון? שזה חונק את הפשוטה הזאת ליסודה, זה לא יהיה. זה צד ההתעלות. יכולנו להצטור כבר, רגע, מי יצא רוצה להעיר עוד משהו? לא, עוד פעם, ממה אתה יודע? חזרנו לגלוסים פעלה. פליטת החומרים המזיקים, ועכשיו אני חושב שאני אענה לך את התשובה, כי תראה, הרב מביא כשאומר בכותו לסעיף א' לשורה שלישית, פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה מהבריאה בגבייה כשהיא שלמה בתכונתה. אז זה רק משל, זה לא הנמשל, נכון? זה רק המשל, רגע, אז יש לך, רגע, אז יש לך גבייה, שאדם בריא, נורמלי. וכשאדם בריא ונורמלי, ותקוע לו פסולת בבטן, זה לא נעים לו. וכשהוא מוציא את הפסולת, זה דבר מאוד בריא ונעים וטוב. עכשיו, הוא לא צריך להיות צדיק בשביל להיות בריא שיש לו פליטת החומרים. אלא זה תנועה טבעית בנפש, שאם לא חנקו אותה, היא נמצאת באדם בצורה טבעית. האם זה יבוא לו רק בסדר כזה של הרהורי תשובה? כלומר, הוא מוציא את הפסולת בקומת המחשבה שלו. או שזה יבוא לו גם בסדר יותר גדול, לא רק של הרהורי תשובה. אלא של תשובה מעשית, שהוא מוציא פסולת לא רק בקומת המחשבה, אלא גם מוציא פסולת בצדדים המעשיים, וכן על זה הדרך כמה וכמה דרגות, זה כל אחד וכן לפום דרגה דילי. אבל מה שנקרא מוסר כליות, זה קומה טבעית שנמצאת בנפש האדם. היא קומה טבעית מאוד בריאה, שנמצאת אצל כל אדם שלא קלקל את הנטייה הטבעית שלו. לא קלקל, אם הוא לא יתרגל לדברים המקולקלים, זה נמצא אצלו באופן טבעי. כן. גם בטוח, לא יודע, אני לא יכול להגיד את זה, אבל נראה לי שגם כל גנב שגנב פעם ראשונה, הוא לא הרגיש טוב. יכול להיות מה שראינו לפי נכון, כאבות העגלה חטאה, אחרי שהוא כבר התרגל לאכול אוכל לא בריא, ועוד פעם אכל אוכל לא בריא, ועוד פעם אכל אוכל לא בריא, זה כבר נראה לו נורמלי. אבל בנקודה הראשונה, בשלבים הראשונים, זה ברור שלכל אדם יש לנו נטייה טבעית הזאת של פליטת החומרים. מה זה? שכשהוא עושה תשובה, הוא חוזר לבריאות שלו. הוא לא חוזר למחלה שלו, אלא חוזר לטבע הבריא שלו. וזה נפקמינה עצומה. האם אתה חוזר לטבע הבריא, לטבע ולבריאות, או שבא ליצור יצירה חדשה יש מעין?
אבל כשהתשובה,
קל מאוד לחזור לטבע. הרבה יותר קשה ליצור יצירה חדשה שהיא לא תדעת. ואדם כזה, שגם אם הוא לא הביף את עצמו הרבה זמן, ככה אמר לי את זה, כשאדם אמר לי, כל אלה שכשהם היו ילדים הם שיחקו, לא משנה, אולי זה מקום כזה של ילדים, אמר לי, כל אלה שכשהם היו ילדים הם שיחקו, גם אם אחר כך הם לא הביף את עצמו הרבה זמן, אבל קל להם לחזור למחקר הזה. מי שכשהוא היה ילד לא היה לו תנועה, בכל מיני סיבות, מחלות וכזה, אחר כך הרבה יותר קשה לו, כי הוא לא חוזר למצב הטבעי שהוא חי בו. אדם שזה המצב הטבעי והבריא שלו, הרבה יותר קל לו לחזור. לכן אני חושב, המשל הזה הוא כל כך מעיניים, כי אתה אומר, צריך רק לפלוט את הפסולת. זה פליטת הפסולת. זה לא עבודה, כאילו, שאתה אומר, זה משהו צריך ליצור יצירה חדשה. צריך להוציא את הפסולת, הבריאות חוזרת. ממילא הבריאות חוזרת. שלוש בחינות אמרנו, כן. שלוש בחינות אמרנו, אולי עכשיו בוא נראה רק את הצד נוסף, הפוך. כי אני רוצה להדגיש אולי שתי הצדדים ואת שני הצדדים ואחר כך אולי את ההשלמה. את ההשלמה שנמצאת בין שני הצדדים השונים של התשובה. אז בוא נראה אולי בצדזיין ה' פרק צדזיין סעיף ה'. גם חתונה זה משהו טבעי, זה קשה מצד אחד אבל זה גם מצד אחד, כי היו מחוברים פעם, אז זה... בזיין אי, בוא נראה, הצד. עכשיו עברנו רגע לצד השני, כי לא נספיק היום הכל ביחד, אבל לפחות גם ניגע לזה בחינה אחת לצד שני, ואחרי זה לראות את שתי הדברים, איך חוזרים ביחד. הרב אומר, הצער שמרגישים בעת שמגשים אל כל דבר שבקדושה, הרי הוא בא מתוך שאז הנשמה היא מהירה יותר, הוא מתגלה בתוכן של השלמות המוחלטה, והיא רואה מתוך כך את האפסיות שבהגבלתה וצמצומה, והיא מתמרמרת על כל מה שגורם לה עיצור כוח וכהות. עיצור כוח כאלה, עצירת כוח וכהות של חולשה. וזהו באמת יסוד התשובה מהאהבה שראוי לכל אדם בעל נפש לקבל את ההרגשה המרורה הזאת בשמחה וטוב לב, ואז עומק הצער הזה מתהפך הוא לתוכן של עוד מגליון ששפת הדברים שקודש מתגלים בו, החלק השני רגע נשיא אותו. המדרגה הראשונה, כי החלק השני כבר מדבר על האחדות בין שתי הצדדים, אבל המדרגה הראשונה, תראו, הרב אומר פה כלל נורא, הפוך לגמרי מכל מה שלמדנו עד עכשיו, נכון? כי הרב אומר, הצער שמרגישים בעת שניגשים אל כל דבר שבקדושה. שפה הוא מתכוון כמובן אל הסדר הזה של תשובה. ניגשים, האדם רוצה לחזור אל כל דבר שבקדושה, הוא ניגש אל הסדר של התשובה, ואז זה דווקא פתאום מצער אותו, וזה מכאיב לו, וזה מחליש אותו. על הדבר כי ומשמח אותו, מעדן אותו, זה טבע הנפש, זה קליטת חומרים, אופקים חדשים נפתחים בפניו. ופה יש לו צער. אז הצער הזה גם יש לו כמה בחינות, ובואו רגע ננסה לדקוד את הצדדים השונים שיש בצער. הצד הראשון שאני חושב זה הכי הכי עמוק, הכי עמוק, אני לא יודע אם זה היה נכון להתחיל מזה, אבל הכי עמוק, הרב אומר, הצער שמרגישים בעת שניגשים לכל דבר שבקדושה, הרי הוא בא מתוך שאז הנשמה היא מהירה יותר, הוא מתגלה בתוכן של השלמות המוחלטה, ומתוך כך הוא רואה את האפסיות וכו' וכו' וכו'. מה כוונת הרב? אני חושב שהרב בכוונה דקדק פה וכתב את המילה נשמה לעומת קומת הנפש וקומת הרוח, כי הצער שמגשים אל כל דבר שבקדושה, והכוונה היא כשהאדם עכשיו רוצה לגשת אל הקדושה לפי מדרגת הנשמה שלו, לפי מדרגה יותר שלמה ממה שהוא היה בעד עכשיו, וקורה פה תהליך מופלא של המופלאים, שאדם עכשיו הולך לפגוש שלמות עליונה יותר ממה שהיה בעד עכשיו, וזה תהליך מאוד מאוד עמוק. אז אני רוצה רגע להגיד אותו רק ונבין את זה בפנים. הרב אומר, תדע לך, כשאדם עשה חץ והוא נגיד גזל, הוא עשה משהו, הוא מסתכל על הגזל במבט מסוים, רואה את החומרה של הגזל במבט מסוים, מבין כמה זה אסור לפי איזה מדרגה של איזה עומק מסוים, והוא מצטער לפי עומק מסוים. כשאדם בא להתעלות למדרגה יותר עליונה, אומר רב, תדע לך, פתאום גם מתוך תשוקת ההתעלות שלך, פתאום אתה מבין את החומרה הנוראה שיש בגזל, פתאום אתה מבין מה זה העומק של העבירה, פתאום אתה מבין כמה פגעת לבן אדם, פתאום אתה מבין איזה נוראות זה שלקחת על עצמך משהו שלא שלך. פתאום אומר הרב, מתוך ההתעלות שלך הנשמה שלך מאירה, ועכשיו אתה מבין מה זה חטא, לא לפי קומת הרוח או לפי קומת הנפש, עכשיו אתה מבין מה זה חטא מתוך קומת הנשמה, והנשמה היא מבינה את החטא בצורה הרבה יותר עמוקה, הנשמה רואה את החטא בצורה הרבה יותר כואבת, הנשמה מבינה את גודל החריפות ואת הקלקול שיש בכל חטא. אז אומר הרב, תדע לך, יש פה מהלך נפשי פלאי, אתה מתוך תשוקת התשובה רוצה להתעלות, ההתעלות הזאת היא גורמת לך שאתה מביט על הכל בעין הרבה יותר עמוקה, וגם על החטאים אתה מביט בעין יותר עמוקה. אז אם עד עכשיו שכחת את נשמתך וחיית רק בקומת הנפש והרוח, נגיד, טוב, עכשיו לא נתעשים עכשיו בהסברות נפש רוח נשמה, אבל נגיד, בסדר, כל אחד, אני לא יכול גם להבין בזה הרבה, אבל כל אחד משהו זה. אז אם עכשיו רק ראית קומת הנפש, הכל מבזר לך לפי קומת הנפש, אבל התשובה מרוממת אותך על קומת הנשמה, עכשיו הכל מבאר לך לפי מדרגת הנשמה. יש לך עכשיו כאב הרבה יותר גדול, כי הנשמה כואבת על החסרונות שקיימים אצלה, היא כואבת הרבה יותר ממה שהנפש הטבעית כואבת. אז אומר הרב, תדע לך, פתאום כשמפתחות העיניים הרוחניות שלך, מה שלמדנו לעיל, פרק סעיף ב', נפתחות העיניים, נפתח לך אופק הבטה. מה זה הכלל שנפתח לך אופק הבטה? לא שאתה רואה את הנוף יותר יפה. נפתח לך אופק הבטה, אתה מבין ברוחניות הרבה יותר, אתה חי את הרוחניות הרבה יותר. אז הכל הרבה יותר כואב והרבה יותר דוקר. זה מציאות שהיא גורמת לאדם שהנשמה שלו מבינה את סדר החיים בצורה הרבה הרבה יותר עמוקה. בואו עכשיו רגע נקרא את זה עוד פעם. הצער שמרגישים בעת שמגשים לכל דבר שבקדושה, אז עכשיו אני רוצה להסביר את זה מה הכוונה, יש לו הרהורי תשובה. הוא עוד לא ישמין בתשובתו, אבל הוא רק ניגש על ידי הרהור תשובה, על ידי הרצון שלו אל כל דבר של קדושה, הרי הוא בא מתוך שנת הנשמה, היא מהירה יותר, הפוך, הוא התקדם, הוא פלט את החומרים המקולקלים, העיניים שלו באמת יותר משתחות, הנשמה היא מהירה יותר, ומתגלה בתוכן של השלמות המוחלטה. אז אני מביא דוגמאות יותר פשוטות, שאתה אומר לך, אתה מרביץ לבן אדם, ילד מרביץ לזה, והוא לא מבין מה הוא עשה. כשהוא קצת פתאום נפתחות לעיניים, הוא אומר, וואי, מה עשיתי, איך העלבתי אותו, איך נרבץ שלו וכו'. האדם הוא לא מבין, הוא מבין רק לפי קומת הנפש מה הוא עשה. פתאום הנשמה מלמדת אותו שלמות מוחלטה, כל אחד ואחד לפי מדרגת דילי. והיא רואה מתוך כך את האפסיות שבהגבלתה וצמצומה. בגלל החטא, הנשמה כל כך כואב לה, כי חונקים אותה. ואז היא מתנרמרת על כל מה שגורם לה עיצור כוח וכאות. ואז יש בהנשמה כאב מאוד מאוד גדול, מלמור פנימי מאוד מאוד עמוק, שמתלווה לתהליך התשובה הזה. תראו שזה יקבי אצל הרב, לפחות נראה עוד מקום אחד, נראה? כן, כן, אבל זה ברור שזה שייך, שמשהו ממשיך לדעת, אבל זהו באמת יסוד תשובה מאהבה. נשלים אותו אחר כך, כי שם בתשובה מהווה הוא הולך להשלים את שתי הצדדים ביחד, נשלים את זה רגע, אבל זה ברור שזה אומר, היסוד של התשובה מהווה, זה מה שמתכוונים גם למעלה, התשובה. תראו איך הרב, בכוונה מדוקדק פה בזה, בחטא זין, התשובה מהירה את אור הנשמה. בפרק ג'
כן, אבל יש
לו כל זה נשבר בנפש כוחם דוקאה, שם נושא כאילו כל כמה נפש. אז קודם כל צער, אני אומר כלל, לא ממני, כלל גדולים. הרבה פעמים כשהרב לצד כותב נפש, לפעמים גם הכוונה היא מדרגת נשמה, וגם זה יכול להיות כבר. אבל פה לא בטוח, כי פה יכול להיות שזה גם מדרגת הנפש, כי פה גם מצד הנפש הוא גם מרגיש ממורמר. כשאני הוא מרגיש עוד פעם המרמור, כלומר בגלל שהוא בא לחזור בתשובה הוא מרגיש עוד יותר כואב. זה מה שאנחנו ראינו בפרק שלנו. פה לא מדובר, אם אני זוכר טוב, לא מדובר עכשיו שהוא בא לחזור בתשובה ובגלל החזרה בתשובה הוא מרגיש את הכאב. לא יודע, נעיין אחרי זה פרק ג', בוא נחטוף עוד כי מוכן לנו, בוא נחטוף עוד פרק ח' סעיף ח' ז'. תראו עוד פעם, כשעולה ח' ז', בסדר? סעיף אחרון של פרק ח', כשעולה הליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה. רואים, זה מצד אחד אירועי תשובה, אבל זה אירועי תשובה שהוא באמת רוצה תשובה שלמה. הוא רוצה את עומק הנשמה, לתקן את כל מעצב הרגשותיו אפילו במחשבה לבד. לא ייפול ליבו בקרבו ממה שהוא נחרד מפני רוב העוונות שנעשו אצלו יותר מורגשים. יש לו משבר, הוא אומר, עד עכשיו לא הפסקתי בתשובה, החיים האלה עושים בצורה טובה. פתאום התחלתי עכשיו לעסוק בתשובה בשאיפות גדולות, פתאום אני מרגיש משבר הרבה יותר גדול. אומר לו הרב, כך הוא טבע הדבר, שכל זמן שאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע, הגס וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, איננו מרגיש כל כך בחטאיו. הוא פגע בפלוני אלמוני, מעך אותו, זה, הוא לא מרגיש, כך הוא מתרגל לחיות. ולפעמים שאינו מרגיש שם כלום, והוא צדיק בעיניו. כי הוא אומר, זה מגיע לו שאמרתי לו ככה, זה מגיע לו שלאבתי אותו. לא, ככה זה סדר הטבע שלו, כשיש לו טבע גס. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מה זה כוחו המוסרי מתעורר? זה התשובה הזאת שקיבלנו עליה לבד, שהוא רוצה לשוב בתשובה, אפילו במחשבה לבד. מיד נגלה אור הנשמה, אז האדם זוכה ככה למדרגת נשמה על ידי זה, ועל ידי האור של הנשמה נבדק את נפשו כולה אצלו ורואה את כל קטניה וליבות האם וחירבו בחרדה גדולה על מיד שלמותו ורק משילתו. אז אתם רואים? על ידי אור הנשמה שנגלה, אור הנשמה בודקת את הנפש, והנשמה נותנת פרשנות הרבה יותר עמוקה אל כל מה שמתחולל בתוך הנפש. הנשמה יודעת את המשמעות של כל חטא, הנשמה יודעת את המשמעות של כל חסרון,
אז הנשמה הרבה יותר כואבת ממה שכאב לאדם בלי הערת הנשמה. אז אני אומר, תדע לך, יש לך תנועה נפשית כזאת שגם של כאב, וככה זה הטבע.
טוב, נעמוד פה ולהמשיך את זה, בלי נדע, להסתדר להמשיך את העניינים האלה, ואיך שתי התנועות האלה של הנפשיות זה בדרך כלל. אבל תגיד להם שלא שם, אני אבוא פנימה.
כן, כן, כן.